כן, הגמרא אומרת, ההוא שכיב מרע, דכתב לגיטה לדוויתו, בעדי פניה דמעלי שבתא, ולא הספיק למתוולה, למחר תקף לאלמה, עד ולקמי דרבה, אמר לה, הוזילו, אמרו לה, לכאן ניהלה להו דוכתא דייתי וגיטה, ותי זילאי, ותי חוד ותפתח, ותחזיק בי. דתנן, נעל, גדר, פרץ כלשהו, הרי זו חזקה. על זה אומרת הגמרא, אמר לרבי איש לרב, מה שקנתה אישה קנה בעלה, יחסיף, לסוף יגלה עם מילתא, דארוסה אבי. אמר רבא, אם אמרו בנשואה, יאמרו בארוסה, אדר אמר רבא, לא שנה ארוסה, ולא שנה נשואה, גיטה וחצרה באים כאחד. וכידוע רשי כאן אומר, שכשהוא אמר לו תי זילי ותי חוד ותפתח, הכוונה הייתה, כמו, אומר רשי, הרי זו חזקה לקנות, שאין המוכר יכול לחזור בו, דאשת כייב לה חצר וגיטה בתוכו, ותנה נכסים שאין להם אחריות, תקנים נכסים שיש להם אחריות בכסף, משטר ובחזקה. אז ההבנה הפשוטה ברשי, כך הבינו גם הראשונים, שרשי מתכוון לומר שהיא קונה את הגט בקניין הגב. ועל זה כבר הראשונים שאלו, שאם מדובר בקניין הגב, אז למה צריך שהגט יהיה בה באותו מקום? למה היא צריכה לקנות דווקא את החדר שבו מונח הגט? היא יכולה לקנות חדר אחר? כן, קרקע אחרת שלו. ועוד שאלו, שהרי לכאורה זו סוגיה מפורשת בדף חף א', שם אומרת הגמרא, שכשמדובר על אדם שרוצה לגרש את האישה, והגט מונח בחצר, אז לצורך הקיום של ונתן בידה, אומרת הגמרא, ואמר רבא, כתב לה גט ומתנו בחצרו, וכתב לה שטר מתנה עליו, קנאתו ומתגרשת. ורואים בגמרא, שהגמרא מבינה שזה עובד מדין חצר. התחדש פה חידוש שאף על פי שלא הייתה נתינה באופן מעשי, או הוא נתן את הגט עוד לפני שהוא הקנה לה את החצר, ואחרי כן, כל פנים בהבנה הרגילה של הראשונים, כשהוא מקנה לה את החצר, מתקיים ונתן בידה. והגט מונח בחצר, מתקיים פה הדין של ונתן בידה. וצריך לומר שזה מדין חצר, כי הרי הגמרא אחר כך דנה. אמר רבי, המיכת חצר מאיך היתרה בי מידה. מה ידה דהית בין מידתה ובין בעל כורחה? אף חצרה דהית בין מידתה ובין בעל כורחה. והמתנה, מידתה היית בעל כורחה ליתה. את הטענה של הבאי היא שזה לא דומה לחצר. זאת אומרת שהבאי מבין שכל הקבלה של הגט מתבצעת באמצעות קניין חצר. ולכן הוא שואל, זה לא דומה לחצר. חצר לומדים מידה, ידה צריכה להיות בעל כורחה. אז רואים בסוגיה שגם כשמדובר על מציאות כזאת שאין אפשרות לתת את הגט בפועל לאישה, יש את הדרך בצורה שהגמרא אומרת כאן. ולכאורה באותה דרך נקט גם אותו שכימר, לפי ההדרכה של רבא. תי זילי ותי חוד ותפתח. אז מדוע, הרי בגמרא רואים שזה עובד מדין חצר. אז למה רשי צריך להגיד מדין אגב? מה מכריח אותו לומר מדין אגב? והר"ן שואל, בכלל, בדין אגב זה לא יועיל, כי כתוב ונתן בידה. לא חסר פה ונתן בידה. כך אומר הר"ן במקום. ובשמו של רב חיים מביאים, שהוא שאל, במקומות האלה שאנחנו רואים שזה לא מועיל מדין חצר, כמו כאן, כשהבאי שואל, מיר דה חצר מאיך יתרה בי מידה? מה ידע דהית בין מדעתה ובין בעל כורחה? אף חצרה. וכאן, הרי זה לא עובד. מדוע? משום ש, זה צריך להיות מדעתה. אבל אחרי שרשי חידש שאפשר על ידי קניינים לקנות גט, לאו דווקא בחצר, קונים את הגט, אז כמו שהוא אומר שם, בקניין אגב, אז טיפוק מדיני הקניינים, לא מדין חצר. במקום שאתה אומר שבחצר ישנה הלכה שזה צריך להיות דווקא בעל כורחה, וכאן הרי זה לא בעל כורחה, אבל טיפוק למדין הקניין. אם אתה אומר שקניינים מועילים, הרי מתנה ודאי שזה לא חיסרון שאין בה בעל כורחה, אז מה אכפת לך? כך מובא בשמות חיים. אז ליישב את הקושיות האלה הביאו האחרונים, דבר ראשון, את השיטה מקובצת במציע בדף חפי חפב, ושם גם בהגאות אשרי. המשנה אומרת, בבר המציע מצא בגל ובכותל ישן, הרי אלו שלו. אדם רוצה מציע בגל ובכותל ישן, אז הדין הוא שהוא יכול לקחת. מצא בכותל חדש, אומרת המשנה, מחציו ולחוץ שלו, מחציו ולפנים של בעל הבית. אבל בכותל ישן, משמע, אפילו מחציו ולפנים שייך למוצא. שואלת הגמרא, מה פתאום? למה זה שייך למוצא? אומרת הגמרא, שלמוריים זה משהו משהו שלמוריים עוד לפני שישראל נכנסו לארץ. שואלת הגמרא, מאיפה אתה יודע? אתו אמוריים מצנה, ישראל לא מצנה, לא יכול להיות שיהודי יצניע באותו מקום בכותל הישן. מה מתיר לך לקחת? אומרת הגמרא, דשת יכתפי, אנחנו רואים שזה כבר חלוד, זה ישן, וכשזה ישן, אז באמת ניכר שזה של אמוריים. שואלים שם כל הראשונים, שאלה מתבקשת, אז מה אם זה ישן? אמוריים הצניעו, זה לא יהודי ולא בעל הכותל, זה משהו ישן מאוד. אבל בסופו של דבר זה נמצא בכותל שלי. נמצא בכותל שלי. אז אני צריך לזכות בזה מדין חצרי. חצרו של אדם קונה לו, חצר משתמרת של אדם קונה לו שלא מדעתו. למה כתוב הרי אלו שלו? כך שואלת הגמרא. כך שואלים הראשונים. אז בראשונים יש כמה תשובות על השאלה הזאת. אבל בשיטה מקובצת שם מופיע בשם תוספות חיצוניות, וכמו שאמרתי זה גם הגאות אשרי, הוא אומר שם כלל בקניין חצר. חצר לא יכולה לקנות דבר שהיה בחצר קודם לכן. חצר שלי לא קונה דבר שהיה בחצר עוד לפני שהיא הייתה שלי. אז עכשיו החצר הזאת שלי, אבל הדבר הזה מונח בחצר, היה מונח לה בחצר לפני שהיא הייתה שלי. כיוון שכך, החצר לא קונה. החצר לא קונה. ועל זה, שואלים האחרונים, איך אפשר לקבל את ההנחה הזאת? זאת אומרת, זה נגד גמרות מפורשות. נגד גמרות מפורשות. הרי, אנחנו אומרים אצלנו, עכשיו קראנו בגמרא, אמר רבא, כתב לגט, ונתנו בחצרו, וכתב לשטר מתנה עליו, קנאתו, הוא מתגרש אלו. אז הגט הזה מונח בחצר עוד לפני שהיא קנתה אותו. אותו דבר אנחנו אומרים, כשאדם רוצה הגמרא שלנו באה עם זין, גיטה וחצרה באים כאחד, גיטה וחצרה באים כאחד, איך זה מסתדר? בדומה לכך, הקשו על הריטווה ועל השח. הריטווה בקידוש עם חבב אמר להסביר את החילוק בין קניין אגב לקניין חצר. בין קניין אגב לקניין חצר. אז אומר הריטווה שבקניין אגב, אומר הריטווה, אני קונה קרקע ואני קונה מטלטלים. הבעיה היא שלכאורה, אם מדובר בצבורים דווקא, דהיינו המטלטלים צריכים להיות צבורים על הקרקע, מה אתה זקוק לקניין אגב? טיפוק למדין כאן חצר, הרי זה צבור, זה נמצא בתוך החצר, בתוך הקרקע. הכל פנים, בריטווה כתוב שיש הבדל יסודי בקניין אגב לקניין חצר. בקניין אגב, כשאתה עושה את הקניין, המשנה אומרת נכסים שאין להם אחריות, תקנים הם נכסים שיש להם אחריות בכסף, משטר ובחזקה. אומר הריטווה, כשאני קונה את הקרקע, בקניין של הקרקע, המטלטלים נקנים עם הקרקע בבת אחת. בבת אחת. קניתי את הקרקע, באותה עת שקניתי את הקרקע בחזקה או בשטר, יחד עם הקרקע קניתי את המטלטלים. זה קניין אגב. לעומת זאת אומר הריטווה, בקניין חצר, כשמדובר על מטלטלים, דוגמה, שנמצאים בחצר, אז זה לא עובד כך. כשאתה קונה את הקרקע ואת המטלטלים, כשמדובר על מטלטלים שנמצאים בקרקע, ואני קונה את הקרקע, ואני רוצה לקנות את המטלטלים בקניין חצר, אין הקניין מאפשר לי לקנות את המטלטלים בבת אחת. קניתי את הקרקע, ואחרי שקניתי את הקרקע, הקרקע, אחרי שהיא קנויה לי, והיא חצר המשתמרת, אז היא קונה את המטלטלים שבתוכה. זה בא בשני שלבים, זה לא בא בבת אחת. אומר הריטווה, זהו החילוק בין קניין אגב לבין קניין חצר. בקניין אגב זה בא בבת אחת. קניתי את הקרקע, כשאני רוצה לקנות קרקע ומטלטלים, אז קניין הקרקע, בקניין הקרקע, קניתי את הקרקע ואת המטלטלים בבת אחת. לעומת זאת, בקניין חצר, אומר הריטווה, שם זה עובד בשני שלבים. גם כשהמטלטלים נמצאים בחצר, וקניתי את החצר, אז קודם כל קניתי את החצר, ולאחר מכן, שלב ב', אני קונה את המטלטלים שבחצר מדין קניין חצר. זה לא בבת אחת. כך אומר הריטווה. אז שואלים האחרונים, הקצות והמחנה אפרים, ועוד אחרונים, שואלים, שוב, זה נגד הסוגיות. נגד הסוגיות שאנחנו רואים. גם בלשון של הגמרא אתה אומר, גיטה וחצרה באים כאחד. גיטה וחצרה באים כאחד. הגמרא מסבירה בבתי זילי, בתי חוד ותפתח, אומרת הגמרא למסקנה, זה מדין גיטה וחצרה באים כאחד. אז אתה רואה שזה בא יחד, זה הלשון של הגמרא. אז איך אנחנו מסבירים? אמרו האחרונים שניתן ליישב על פי הקצות. על פי הקצות בסימן ריש, ידוע. הקצות בסימן ריש אמר, נסתפקתי. את הקצות הציע ספק. מה יהיה הדין? אחרי שחידשה הגמרא בסוגיה שלנו, את הדין של גיטו וידו באים כאחד, גיטה וחצרה באים כאחד, אז האם אפשר שיכתוב אדם שטר מתנה על שדה או על חצר, יניח את השטר של המתנה בתוך החצר, ונגיד שגיטו ושטרו וחצרו באים כאחד? זאת אומרת, יש דין שהמוכר צריך לתת לקונה את השטר כדי שהקניין יפעל. דרוש המוכר יכתוב שטר, כן? וייתן אותו לקונה, אם הוא מקנה לו בשטר. אז אומר הקצות, מה יהיה הדין? האם אחרי החידוש הזה של הגמרא, של גיטו וידו באים כאחד, או גיטו וחצרו באים כאחד, יכתוב אדם שטר מכר או שטר מתנה על שדה, יניח את השטר בתוך השדה, ונגיד שהשטר הגיע אל הקונה. איך הוא הגיע אל הקונה? הרי הקונה, איך הוא הגיע אל הקונה? הרי השדה שלי? לא, אבל שטרו וחצרו באים כאחד. כמו שבשטר שחרור או בגט אישה, אתה אומר הגט צריך להינתן ברשותה, אבל הרי לכאורה זה עדיין רשותי, שהרי זאת חצר של נכסי מילוג, אז מה אנחנו אומרים? גיטה וחצרה באים כאחד. אז אותו דבר גם בשטר מתנה. אולי. אמר הקצות שיש מקום לחלק. ידוע. מה הקצות? יש הבדל יסודי. בשטר מתנה יש דין שצריך לקנות את השטר. הקונה כדי שהקניין יחול, כדי שהשטר יעביר את הבעלות, צריך לקנות את השטר. והדין הזה שגיטו וידו באים כאחד, אמר הקצות, קיים במקום שאין צורך בהקנאה, אלא מספיקה נתינה גרידה. במקום שמספיקה נתינה גרידה, אז אנחנו אומרים שגיתו וידו באים כאחד, או גיתה וחצרה באים כאחד. אבל מקום שדרושה קנאה, צריך לקנות את השטר, שם אין לנו את החידוש הזה של גיתו וידו, גיתה וחצרה באים כאחד. בשטר מחר או שטר מתנה, צריך הקונה לקנות את השטר. ממילא לא שייך לומר גיתו וידו באים כאחד. לא שייך לומר שטרו וחצרו באים כאחד. על בסיס ההנחה הזאת של הקצות, באו האחרונים והוסיפו עוד נקודה, צריך להוסיף עוד נקודה. הקצות שאל בסימן קוף צדיק ח', מלבד הקושייה הזאת שאנחנו אמרנו שמה נעשה בשיטת הריטב"א עם הגמרא של גיתה וחצרה והאם כאחד, שאל הקצות מאוד גמרא. הגמרא אומרת, הגמרא במציע, הגמרא אומרת במציע, דף י"א, אומרת הגמרא ש... עכשיו הגמרא דנה על קניין חצר, האם חצרו של אדם כדי שתקנה לו צריכה להיות משתמרת לדעתו, או גם כשהיא לא משתמרת היא קונה לו. אז אומרת הגמרא להוכיח שם את הדין הזה של חצר, שרוצה הגמרא להוכיח ממעשה ברבן גמליאל וזקנים שהיו באים בספינה, וכתוב שם, והראשונים מסבירים, בתוספות שם מסביר שהכוונה היא שהוא היה צריך, הגיע שעת ביאור מעשרות, הוא היה צריך לתת את המעשרות למי שצריך לתת אותם. אז כתוב, מעשר ראשון נתון לרבי אלעזר בן עזריה, ומקומו מוזכר לו. ומעשר עני נתון לעקיבא בן יוסף, ומקומו מוזכר לו. והפירוש הוא, כך הבינה הגמרא והווה אמינא, שהוא מקנה לו את המעשרות בקניין חצר. ושואלת הגמרא, וכי בצד שדהו של רבן גמליאל היו עומדים, הרי הם נמצאים בספינה והמעשרות נמצאים בבית. במילים אחרות, הוא מקנה להם אומנם את החצר, אבל זאת חצר שאינה משתמרת לדעת הבעלים. איך היא תקנה להם? כך שואלת הגמרא. אז רואים שלא צריך שתהיה חצר המשתמרת לדעתו, גם אם היא לא משתמרת היא קונה. כך אומרת הגמרא. דוחה הגמרא ואומרת, לא, מי אמר שהוא יקנה להם בקניין חצר? מי אמר שהוא יקנה להם בקניין חצר? אני יכול להגיד שהוא יקנה להם בקניין אגב. בקניין אגב, לא בקניין חצר. הוא יקנה להם בקניין אגב. כך אומרת הגמרא. שואלת הגמרא על זה, איך אפשר להגיד בקניין אגב? למה הוא צריך להקנות להם? אתה אומר, לא בחצר אלא באגב. וכי לא היה לו סודר? לרבן גמליאל לא היה סודר ש... באמצעותו יקנה להם את המתנות? למה הוא בכלל צריך לעשות את זה באמצעות קרקע? למה הוא לא יכול לעשות את זה בהקנאה בסודר? אלא, אומרת הגמרא, בסודר הוא לא יכול להקנות משום ש... בגלל שיש דין שטובת הנאה אינה ממון להיקנות בחליפי. אז מאותה סיבה, אומרת הגמרא, טובת הנאה אינה ממון להיקנות באגב. באותו חיסרון. באותו חיסרון ש... לא יודע, מה אתה רוצה לדחות לי את הראיה שהבאתי? שלא מדובר על קניין חצר אלא קניין האגב, וכך אתה רוצה לדחות, אז אני אשאל אותך, למה הוא לא יקנה בסודר? היה יכול לקנות בסודר, בקניין סודר. אלא מה התירוץ? כי זה רק טובת הנאה, הוא לא בעלים מוחלט על הפירות. הוא הרי לא הבעלים. הפירות האלה שייכים או לעניים או ללוויים. רק מה? יש לו טובת הנאה. טובת הנאה אינה ממון להיכנות בחליפין. נו, אז מאותה סיבה אומרת, מה, טובת הנאה אינה ממון להיכנות באגב? מאותה סיבה עצמה? אז נו, אז מה עושים? אבל הקושייה היא קושייה. למי שסובר שחצר קונה דווקא היא מחצר המשתמרת, וכי רבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא בצד שדהו של רבן גמליאל היו עומדים, זאת חצר שאינה משתמרת. אז אומרת שם הגמרא, יש תירוץ בגמרא, וזה הקצות מביא, כתוב שם בגמרא, אמר רב פאפא, דעת אחרת מקנה אותן שיין. דעת אחרת מקנה אותן שיין. זאת אומרת שחיסרון של אינה משתמרת לא קיים במקום שאני מקנה לך במתנה, כשאני מקנה במתנה, אין חיסרון של חצר שאינה משתמרת. למה? אז אמרו הראשונים, בגלל זה משתמר, כי אני מקנה רק לך. אני מקנה רק לך. אף אחד אחר לא יכול לזכות בזה. שאל שם, הביא הקצות, שאל שם המורדכי, במקום, אבל 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 עדיין אנחנו צריכים הסבר. הגמרא אמרה שיש פה בעיה שהוא לא מקנה את 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 המתנות, כיוון שהמתנות אינם שייכים לו. המתנות אינם שייכים לו, יש לו בסך הכל טובת הנאה. אז 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 לאן נעלמה השאלה הזאת? אלא מה נגיד? הם יקנו את המתנות, הרי המתנות לא שלו, זה טובת הנאה. אז איך הוא מקנה, גם אם נגיד דת אחרת מקנה אותם, אבל דת אחרת מקנה אותם שייך לומר במקום שאני ביילים על הדבר, אבל כאן הרי אני לא ביילי, אלא מה, יש לי בהם טובת הנאה. אז מה הרווחנו? כך שואל המורדכי שם. אז כתוב במורדכי תשובה שעל פניה היא לא מובנת, אבל מכל מקום הקצות טוען. זה כתוב במורדכי. כתוב במורדכי שכיוון שהוא מקנה את החצר, ובחד המחת עם החצר, עם המקום, הוא מקנה את המתנות, אז אף על פי שבמתנות עצמם יש צד לומר שזה טובת הנאה, ואותה כביכול, כאן יש חיסרון של לא שייך פה דעת אחרת מקנה, אבל כיוון שזה נעשה יחד, זה כבר לא חיסרון. הוא לא מקנה רק, הוא מקנה את החצר עם המתנות. אז נכון כשאתה דן על המתנות מצד עצמם, יש לך פה בעיה. לא שייך הסברה כשלעצמה של דעת אחרת מקנה אותה. כי הרי אין לו בהם אלא טובת הנאה. אבל כיוון שהוא עושה את זה בבת אחת, אז זה כבר לא חיסרון. כך כתוב המורדכי. אומר הקצות, על כל פנים כתוב פה שאין אפשרות לקבל את היסוד ששמענו בריטווה. הרי אנחנו מדברים פה על קניין חצר. אנחנו מדברים פה על קניין חצר. והריטווה לימד אותנו שבדבר שמונח בחצר, אין אפשרות לקנות אותו רק משני שלבים. שלב א' את החצר, ואחרי זה החצר תקנה. אבל כאן אתה לא יכול להגיד שלב א' את החצר, ואחרי זה החצר תקנה. שהרי אמר המורדכי שכל היכולת שלו פה להקנות את המתנות נובעת מצד העובדה שהוא עושה את זה בבת אחת. הוא עושה את זה בבת אחת. אז אמרו האחרונים, על פי הקצות, בסימן ריש, שחידש את החידוש שלו, שכל הדין של גיתו וידו באים כאחד, לא נאמר אלא במקום שאנחנו זקוקים רק לנתינה, לא להקנאה, אז אנחנו יכולים על פי זה ליישב את שתי השאלות. גם את השאלה ששאלו האחרונים מהגמרא של גיתה, של גיתה וחצרה באים כאחד, וגם את השאלה ששאל הקצות מהגמרא בבבא מציע. מדוע? משום שאנחנו עכשיו באים ואומרים כך, כל החידוש הזה שחידש הריטווה, שבקניין חצר זה באמת עובד בשני שלבים, וזהו ההבדל שבין קניין אגב לקניין חצר, שבקניין אגב זה בא בבת אחת, אתה קונה את הקרקע, וכשאני אומר המטלטלים נגנים, אגב הכוונה הם נטפלים לקרקע. אז קניתי את הקרקע עם המטלטלים בבת אחת. אבל בקניין חצר, אמר הריטווה, זה בא בשני שלבים. קודם את החצר, ורק לאחר מכן את המטלטלים שבתוכה. כל זה אומר, אני יכול לומר, בריטווה, כשאני דן בקניין, כשאני צריך לקנות דבר, אז החצר איננה קונה, אלא באופן הזה. קודם אני, אם הדבר נמצא בחצר, אני צריך קודם לקנות את החצר, ורק לאחר מכן החצר קונה את המטלטלין שבתוכה. כל זה כשמדובר על קניין, על הקנאה. אבל מקום שלא נדרש את הקנאה, במקום שאנחנו דנים על, במקום שאנחנו צריכים נתינה גריידה, אין צורך בהקנאה, שם אנחנו לא זקוקים להגדרה הזאת של הריטווה. אנחנו בשקט יכולים לומר שבמקום שדרושה נתינה גריידה, באמת זה יכול לבוא יחד. אני קונה את החצר, ובעצם העובדה שקניתי את החצר, מתקיים דין הנתינה. ובגט, כמו שאמר לנו הקצות, אין צורך בגט אישה, אין צורך בקניין. יכולה הגמרא לומר, גיטה וחצרה, באים כאחד, זה בא יחד, וזה לא סותר לריטווה. הוא הדין במתנות. אנחנו יכולים לומר את אותו יסוד. מדוע? שוב, על בסיס קצות במקום אחר. הקצות אומר, כידוע, שהקצות דן. השאלה, האם ניתן, שאלה למעשה, האם ניתן כשאדם צריך למשל לפדות את הבן שלו, האם הוא יכול לעשות את זה באמצעות כהן קטן? כהן קטן. מה יש? הרי קטן לכאורה אין לו שחייה. כתוב, יש דין לתת לכהן 5 סלעים. מה תגיד? דת אחרת מקנה אותה. אז הקצות מתפלפל שם. האם כל הראשונים מודים לזה שדת אחרת מקנה מועיל או לא? זה מועיל מדאורייתא, זה מועיל מדרבנן. המסקנה של הקצות שם, במתנות כהונה, התורה אומרת שהם, כך כתוב בתורה, הם שכר חלף עבודתכם. מתנות כהונה זה שכר לכהנים. המתנות שאנחנו נותנים לכהן הן בגדר שכר לכהן על עבודת המקדש. זה שכר. ובשכר, אומר הקצות, חידשו לנו התוספות בסנהדרין. בדף סמכתת עמוד ב' כתוב בתוספות, שגם, שם התוספות דנים בשאלה אחרת, הם דנים בשאלה איך יכול להיות שלקטן, קטן יהיה בעלים על רכוש. הנושא שם, מציאות של גר קטן שיש לו בעלות. איך יכול להיות שיש לו בעלות על רכוש? הרי לקנות הוא לא יכול. גם כשהוא מוצא מציאה, אומרת המשנה בגיטין, מציאת חרש שוטה וקטן, יש בהם גזל מפני דרכי שלום. אבל מדאורייתא זה לא שייך לו. האם יכול להיות מציאות? מה תגיד? ירש, גר קטן לא יורש, אין לו ממי לרשת. אז אומר שם התוספות, יכול להיות ציור שיש לו רכוש דאורייתא, באיזה אופן? אם הוא עבד אצל מישהו, והוא מקבל שכר על העבודה, זה שלא מדאורייתא. אי הרי צריך קניין, ואנחנו מדברים בהנחה שבאמת אין אפשרות להקנות לו, גם דעת אחרת מקנה לא תוכל להקנות לו, איך זה יהיה שלא? אז היסוד שכתוב שם בתוספות, שזה הקצות רוצה ליישם כאן, בכהן קטן, שכר לא צריך לקנות. שכר מספיק שנתת. יש אחרונים שאמרו אפילו יותר מזה, אבל הקצות אומר, מספיק שאתה נותן, זה כבר שלא. הוא לא צריך, השכר שאתה משלם על עבודה שאדם עשה, הוא לא צריך לקנות אותו בדיני הקניינים. הנתינה של הכסף כבר הופכת אותו לביילי. וגם אם הוא קטן, ולקנות הוא לא יכול, אבל ברגע שהכסף הגיע אליו, זה שלא. אמר הקצות, אם ככה, על פי זה, כהן קטן, אפשר לתת לו 5 סלעים לפדיון הבן? שרי, מה הבעיה? מה תגיד? אולי דעת אחרת מקנה לא מועיל מדאורייתא? אבל הרי הוא מקבל את 5 סלעים כשכר. שכר הוא לכם חלף עבודתכם. זה, 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 זה ניתן כשכר. ואם זה ניתן כשכר, אז הוא לא צריך לקנות. עצם הנתינה כבר מספיקה. על בסיס זה באו האחרונים ואמרו, אם ככה, אז כמו שאמרנו שבגיתו וחצרו באים כאחד, זה לא סותר לריטווה שאמר שבקניין חצר אתה קודם כל קונה את החצר ורק לאחר מכן החצר קונה את המטלטלים שבתוכה, בשני שלבים כמו שאמרנו. מדוע? כל זה אמרנו בקניינים, אבל מקום שאין צורך בקניין, מספיקה נתינה גריידה, אז אני יכול להגיד שזה בא יחד. זה לא סותר. אז ממילא גם לא קשה הקושייה שהקצות שאל מהמציא י"א. אנחנו נוכל לומר באותה צורה. הרי גם שם מדובר על מתנות, ונוכל לומר באותה צורה. אף על פי ששם צריך להעיר, מדובר גם על מתנות עניים, יותר מזה, מדובר גם על מעשר ראשון, ועל מתנות עניים. בכהנים כתוב, שכרו לכם חלף עבודתכם. אבל בלוויים צריך לבדוק אם גם כן נאמר, כל פנים בעניים ודאי שלא, מה זה שכר, זה לא שייך לעבודה. כל מקום, כך אמרו האחרונים ליישב את השאלה הזאת של הקצות. האחרונים הביאו בשמו של רב שימן, שימן שקור, שהוא בקצות כתוב, ששתי השיטות האלה שהבאנו, מצד אחד השיטה שראינו בשיטה המקובצת והמציע, בהגאות אשרי, ששם כתוב שמדוע חצרו של אדם לא קונה לו את המטמון הישן שהטמינו האמוריים, משום שזה היה בחצר, זה היה בחצר קודם לכן. ואין קניין חצר מועיל על דבר שהיה בחצר קודם לכן. כך אמרו הראשונים האלה. אמר הקצות שלמעשה השיטה של הריטב"א, השיטה הזאת של השיטה המקובצת והגאות אשרי, היא אותה שיטה של הריטב"א בקידוש עם חפב ושל השח בסימן ריש בית, שאומר אותו דבר. דהיינו, הקצות הבין שגם בריטב"א, גם בריטב"א כתוב אותו יסוד שכתוב בשיטה המקובצת בשם התוספות החיצוניות והגאות אשרי. והדברים לא מובנים. הדברים לא מובנים. לכאורה יש הבדל גדול ביניהם. הריטב"א, השיטה המקובצת אמר, הרי על מה אנחנו דנים? אנחנו דנים שבעל הכותל הישן, לכאורה, הוא הביילים על אותו מטמון שנמצא בכותל שלו. למה לא? חצרו של אדם קונה לו? אז מה התשובה? התשובה היא, אבל זה היה בחצר קודם. היה בחצר קודם. אז בגלל שזה היה בחצר קודם, אומר שם השיטה מקובצת, בשם התוספות החיצוניות, החצר לא קונה. לעומת זאת בריטב"א כתוב שדבר שהיה בחצר קודם, לא שהחצר לא קונה, החצר קונה. אבל היא קונה בשני שלבים. אתה קודם קונה את החצר, ורק לאחר שקנית את החצר, אתה קנית את המטלטלים באמצעות קניין חצר. אז איך הקצות אומר ששתי השיטות האלה הולכות, הם סוברות, הם שתי שיטות מתאימות, הם לא ברור. ורב שימן אמר, צדק הקצות. בכל זאת הוא צודק. למה הוא צודק? אז הביאו בשמו של רב שימן הסבר כזה, שהפירוש הוא כך, אם הכוונה, אין הכוונה שלו לומר שבאמת הם, אין כוונת הקצות לומר שהם באמת סוברים אותו דבר, אבל ברור שהשיטה מקובצת, השיטה מקובצת והגאות אשרי הם בנויים על היסוד שכתוב בריטב"א, הם חולקים על הריטב"א, אבל הם בנויים על אותו יסוד. מה הכוונה? הפירוש הוא כך, באמת למה, כשאנחנו נשאל מסברה, למה באמת דבר שהיה בחצר, דבר שהיה בחצר קודם לכן, החצר שלי לא קונה? הרי זה נמצא בחצרי, זה נמצא בתוך החצר שלי, אז למה באמת החצר לא קונה? אם יש קניין חצר, אז למה החצר לא קונה? אז צריך לומר שהחצר קונה, קניין חצר זה קניין שבו החצר קונה דבר שנכנס לחצר. מתבצעת הכנסה לחצר, ההכנסה לחצר, העובדה שהחפץ נכנס לחצר, זה מעשה קניין. זאת אומרת, חצר לא קונה מצד העובדה שזה בחצר, היא קונה מצד העובדה שזה נכנס לחצר. יש פה מעשה כניסה לרשות שלי, לחצר שלי, ובזה שזה נכנס לחצרי, אני קניתי. אז הדבר שהיה בחצרי קודם לכן, דבר שהיה בחצרי קודם לכן, לא נכנס לחצרי, אז איך החצר תקנה אותו? כך אנחנו יכולים להבין מסברה. עכשיו יש מקום לשאול. כשאני מקנה חצר עם מטלטלים בתוכה, כשאני מקנה חצר ומטלטלים בתוך החצר לאדם, אז אמר הריטב"א, היה מקום לומר, כשאתה מקנה חצר ומטלטלים בתוכה לאדם, אז היה מקום לומר, כמו שניתן רק כמשל, הגמרא אמרה, כתוב ונתן בידה, אז לכאורה התורה דורשת נתינה, מעשה של נתינה, אבל בכל זאת באה הגמרא ואמרה בדף כף א', שאם יש, כתב אדם גט, הוא נתנו בחצרו, והוא מקנה את החצר לאישה, אז מתקיים פה ונתן בידה. הבינו רוב הראשונים איך זה עובד. ההקנאה חשובה נתינה. ההקנאה חשובה נתינה. באותה צורה היה מקום לומר, אם אם לא היינו מקבלים את הריטב"א, אלא היינו אומרים שבאמת בקניין חצר זה עובד יחד. זאת אומרת, כשאתה קונה את החצר, אז אתה קונה בבת אחת גם את המטלטלים בקניין חצר. אז אם ככה היה מקום לומר שלמעשה הדרישה הזאת שכדי שחצר תקנה צריך דבר להיכנס אליה, אז כמו, אני אומר, כמו שזה מתקיים בגט, הקנאה חשובה נתינה, אני יכול לומר, כשאני מקנה עם החצר, זה גם כן חשוב הכנסה לחצר. אני מכניס לחצר לא בפועל, אני מכניס לחצר בהקנאה. אז מה חסר? אבל כיוון שחידש לנו הריטב"א, שבקניין חצר זה לא עובד כך, זה מוכרח לעבוד בשני שלבים. קודם כל אתה קונה את החצר, ורק לאחר מכן החצר קונה, ממילא אנחנו כבר לא יכולים לומר שבהקנאה של חצר, אם הטלטלים בתוכה, נבחן את ההקנאה כהכנסה לחצר. כי זה מוכרח להיות, כמו שאמרנו, לא יכול להיות בבת אחת. ואם זה לא יכול להיות בבת אחת, אני לא יכול לראות את זה ככניסה, כי באמת אין פה כניסה. אני קודם קניתי את החצר, ורק לאחר מכן, החצר מסוגלת לקנות את המיטלטלין שבתוכה. זה לפי הריטב"א. אז ממילא, טען רב שימן, היסוד הזה של השיטה מקובצת, והגאות אשרי, שאמרו שחצר לא קונה דבר שנמצא בתוכה, בנוי על העיקרון שכתוב בריטב"א. בקניין חצר תמיד זה עובד בשני שלבים. אלא שהריטב"א אמר שאף על פי שהדבר היה בחצר, אני יכול לקנות אותו בשני שלבים. זה לא חיסרון. אני קודם קונה את החצר, ולאחר מכן אני קונה את הדבר החצר קונה את הדבר שנמצא בתוכה. אי, זה היה בתוכה קודם. בנקודה הזאת הוא חולק באמת על השיטה המקובצת והגאות אשרי. הוא אומר, אין צורך בהכנסה, במעשה של כניסה. בעוד שהשיטה המקובצת סובר, כמו שאמרנו, שצריך הכנסה. אבל בנקודה היסודית הזאת, שבחצר חייבים לומר שזה בא בשני שלבים, בזה שתי השיטות האלה מסכימות. וכך רוצה רב שימן להבין שזאת כוונת הקצות. במה שהוא אמר, שהשיטה המקובצת והריטב"א הולכים באותה שיטה. הולכים באותה שיטה. כך אומר רב שימן. כל מקום, על פי היסוד הזה, אנחנו מבינים מדוע, הרי אמרנו קודם, אליבא דהקצות, במקום שיש רק נתינה, אנחנו אומרים, כי טוב וידו באים כאחד. על בסיס זה באנו ואמרנו, בסיס זה אמרו האחרונים, שאנחנו יכולים לבוא ולומר שבמקום שנדרשת נתינה גרידה אין צורך בהקנאה, ממילא יכול להיות, אני יכול לומר, גיטה וחצרה באים כאחד. זה לא עומד בסתירה. הרי חצר, בקניין חצר חייבים לעשות, הדבר חייב לעשות בשני שלבים, נכון. זה מקום שאתה בא לקנות, אבל מקום שאתה לא בא לקנות, אלא מה שנדרש זה בסך הכל מעשה של נתינה, נתינה גרידה, שם אין קפידה. לפי זה, אמרו האחרונים ליישב את קושיית הרבי עקיבא איגר. יש משנה בפאה. במשנה בפאה כתוב, משנה ידועה, הגמרא בבבא מציע בדף כ"א, הסוגיה של ייאוש שלא מדעת. ממתי כל אדם מותרים בלקט? מי שילכו בה נמושות. ממתי כל אדם מותרים בלקט? מי שילכו בה נמושות. אז יש מחלוקת בגמרא, מה זה נמושות? כן, שני פירושים. אבל מכל מקום, יש שלב, מה זה לקט? לקט זה שיבולים שנופלות בשעת הקציר בתנאים מסוימים. וזה מתנות עניים, זה שייך לעניים. אז ממתי כל אדם מותרים בלקט? מי שילכו בה נמושות. הפשט, העניים מתייאשים. ברגע שהעניים מתייאשים, אז כל אדם יכול עכשיו לבוא ולזכות בשיבולים האלה. כי העניים מתייאשו מהם. אז הם כבר לא בעלים עליהם. אז זה הפקר. שואל רבי עקיבא איגר, מה זאת אומרת הפקר? מדוע זה הפקר? הרי מדובר פה על שדה שיש לה בעלים. אז אם יש לה בעלים, בעל החצר, בעל השדה, זוכה בלקט. הוא הראשון שזוכה. חצרו של אדם קונה לו. מה תגיד? שדה שאינה משתמרת. שדה שאינה משתמרת, שואל רבי עקיבא איגר, הרי בגמרא והמציאה הודעה א' שהזכרנו קודם, יש דעה שסוברת שגם חצר שאינה משתמרת קונה. נכון שאנחנו לא פוסקים כך, אבל יש המקשן שם בסוגיה סובר שחצר שאינה משתמרת קונה. אז ממילא, למה הגמרא לא הביאה הראיה מכאן? למה הגמרא לא הביאה הראיה מהמשנה הזאת? מדוע שחצרו של אדם, השדה שלתוכה נופלות אותם שיבולים, אך הבעל השדה הוא הזוכה הראשון בשיבולים? מה פתאום שכל אדם יהיה מותר בזה? כך שואל רבי עקיבא איגר. כך מקשה רבי עקיבא איגר. לפי היסוד הזה, שאנחנו אמרנו, זאת אומרת, היסוד שכתוב בשיטה המקובצת, למעשה זה מתרץ את הקושייה. משום שהרי כאן הוא באמת צריך לקנות את השיבולים. ומתי הוא יכול לקנות אותם? רק שהעניים יתייאשו מהם. אבל אותם שיבולים כבר מונחות בשדה עוד לפני כן. נכון? השיבולת נפלה, אז יש לה דין לקט. לאן היא נפלה? היא נפלה לשדה, לקרקע. באותה עת הוא לא יכול לקנות אותה, כי באותה עת זה שייך לעניים. מתי הוא יוכל לקנות? כשהעניים יתייאשו. אבל כשהעניים יתייאשו, זה כבר נמצא בשדה. כשזה נמצא בשדה, הוא לא יכול לקנות. כי זה היה בשדה קודם לכן. לפי הגאות האשרי, והשיטה מקובצת לא המציע, כאן הוא לא יכול לקנות. כי זה היה מונח בשדה כבר קודם לכן. האחרונים הביאו לכאורה ראיה שרשי הולך באותה שיטה. הביאו ראיה שרשי הולך באותה שיטה של הראשונים האלה. איפה מצאו רשי? אצלנו בדף ממדלת, בגיטין ממדלת. הגמרא אומרת כך. דיתמר, המוכר שדהו בשנת היובל עצמה. כידוע, שדות חוזרות לבעליהם ביובל. אדם שמוכר שדה, השדה חוזרת אליו בשנת היובל. מה דין אדם שמוכר שדה בשנת היובל עצמה? אם אני מוכר שדה לא בשנת היובל, הגיע היובל, השדה חוזרת לבעליה. דנה הגמרא, המוכר שדהו בשנת היובל עצמה. מחלוקת המוראים. רב אמר, מחורה ויוצאה. ושמואל אמר, אינה מחורה כל עיקר. מחלוקת רב ושמואל. שמואל אומר, הרי אם היובל יש לו כוח להפקיע מחירה שהייתה קודם, קל וחומר שהוא לא ייתן למחירה לחול בכלל. זה בכלל, המחירה לא חלה. כך אומר שמואל. רב אומר, זה מחור, אבל מיד זה יוצא. זה מחור וזה יוצא מיד. מדוע? משום שהיובל מפקיע, היובל מחזיר. אז מחרת, מיד מחרת וזה חוזר. כך אומר רב. שואל רשי, מה נפקא מינה? אז זה משנה. אתה אומר, מחרת וזה חוזר, או שזה לא מחור בכלל? כך שואל רשי. אומר רשי נפקא מינה. מה אומר רשי? דאילו לרב, המכר מכר, ואם קנו עמה נכסים שאין להם אחריות, נקנין עמה במחירה זו בלא משיכה. ולשמואל אינו מכר, והמעות מתננים, ואין נכסים שאין להם אחריות, נקנים עמה במחירה זו בלא משיכה. ויכולים לחזור בהם. ואת רשי אמר, הנפקמינה במחלוקת הזאת בין רב ושמואל, שלכאורה אנחנו לא מבינים, מה זה נפקמינה, מה זה משנה אם אתה אומר שהיא מחורה ויוצא או שהיא לא מחורה? שורה תחתונה היא לא מחורה. אז מה זה משנה? אומר רשי, לא, יש פה נפקמינה. מה הדין עם אותו יהודי, כשהוא מחר בשנת היובל את השדה, הוא יקנה אגב השדה מטלטלים. הוא יקנה אגב השדה מטלטלים. אז לרב שאומר מחורה ויוצא, הקונה קנה את המטלטלים לפחות. גם את השדה הוא קנה, אבל השדה חוזרת, אבל המטלטלים לא חוזרים. במטלטלים אין דין חזרה. לעומת זאת, לשמואל שאומר, אינה מחורה כל עיקר, המחירה בכלל לא חלה. על הקרקע היא לא חלה. אז איך היא תחול על המטלטלים? הרי אני רוצה לקנות בקניין הקרקע, כמו שאמרנו קודם, את המטלטלים, נכון? אז זה הנפקמינה. שואלים האחרונים, למה אתה צריך להביא נפקמינה בקניין אגב? קניין אגב, יש דיון גדול באחרונים, בראשונים כבר, זה דאורייתא, דרבנן, תביא קניין חצר. למה רש"י נדחק לומר כאן בקניין אגב? תדבר על קניין חצר. דבר על קניין חצר. אמרו האחרונים, לכאורה ברש"י מדויק, בכוונה הוא לא דיבר על קניין חצר. מדוע? משום ש... קודם כל נסביר את השאלה. מה הכוונה בקניין חצר? לרב שאומר, באותו ציור ממש, יש מטלטלים בחצר, ואני רוצה להקנות את המטלטלים גם כן. אז לפי רב שאומר מחורה ויוצאה, אז כיוון שקניתי את החצר, קניתי את המטלטלים בקניין חצר. אבל לפי שמואל שאומר אינה מחורה כל עיקר, אז אין לי את החצר, החצר לא שלי, נכון? אז אם החצר לא שלי, גם המטלטלים לא שלי. אז למה רש"י צריך להגיד נפקמינה בקניין אגב? יכול היה לומר בקניין חצר. אבל אם נגיד שרש"י סובר שחצר לא יכולה לקנות דבר שהיה בתוכה, הרי אם אתה מדבר בקניין חצר, לא ייתכן לומר שמדובר שהכנסת לחצר אחרי המחירה. שהרי מיד המחירה חלה גם אליו הדנב. היא חלה ופוקעת, בבת אחת. אז אתה מוכרח להגיד שמדובר על מטלטלים שנמצאים בחצר. מטלטלים שנמצאים בחצר, מי אמר שאפשר לקנות אותם בקניין חצר? אליבא דאשיטא המקובצת והגאות האשרי, אתה בכלל לא יכול לקנות אותם בקניין חצר? ואפילו לפי הריטב"א, זה שאתה יכול לקנות אותם בקניין חצר, זה שלב ב'. לא יכול להיות פה שלב ב'. מדוע? משום שמה ההיגיון בשלב ב'? איך הסברנו? אני קונה את החצר, ואחרי שהחצר שלי, היא קונה את המטלטלים. אין, היא לא תקנה את המטלטלים, כי כבר פוקע. אחרי שקנית, כבר פקע. אז לכאורה, דיוק לשונו של רש"י מכריח שהוא סובר כמו השיטות האלה. אז יש לנו תשובה על הקושייה. אבל עדיין קשה, לפי מה שאמרנו. הרי אנחנו אמרנו הרי לחלק בדעת הריטב"א בין גט, בין מקום שבו נדרשת רק נתינה, לבין מקום שבו נדרשת גם הקנאה. אז נכון שכשמדובר על קניין, אז הנפקמינה בחצר לא תהיה נפקמינה, אבל לכאורה בגט היא יכולה להיות כן נפקמינה. לדעת רב שסובר שהרי זו מחורה ויוצאה, אז מה יהיה הדין אם הוא יניח גט בחצר הזאת, בשדה הזאת, ויקנה את השדה לאישה? יקנה את השדה לאישה? אז לכאורה תהיה מגורשת, הגמרא בכף א'. אבל לפי שמואל, הרי היא אינה מחורה כל עיקר, אז היא לא תהיה מגורשת. היא לא תהיה מגורשת. אז עדיין יש מקום להקשות על רש"י. למה הבאת נפקמינה? למה הבאת נפקמינה בקניין אגב? תביא בקניין חצר. אלא מה אתה טוען? בקניין חצר בקניונים אני לא יכול להביא נפקמינה. תביא בגט. תביא בגט. אמרו האחרונים, לא קשה. מדוע לא? חידשו חידוש יפה. הגמרא אומרת אצלנו בהמשך, בעין ח', אומרת הגמרא כך, אמר רב יהודה, עין ח' עמוד ב', אמר רב יהודה, הייתה ידה עשויה ככתפרס, וזרקולה, הייתה ידה עשויה ככתפרס, וזרקולה, אף על פי שהגיע גט לידה, אינה מגורשת. היד שלה הייתה מונחת באלכסון, הוא זרק לה את הגט, הגט נגע ביד, אבל נפל מיד. אינה מגורשת. שואלת הגמרא, מהי? אקי נפיל בארבע עמודידה? זאת אומרת, הגמרא מוכנה להבין שהיא לא מגורשת אף על פי שהוא נגע ביד. אבל הרי זה נפל בארבע עמוד? אומרת הגמרא, לא, הוא לא נח בארבע עמוד, הוא אף. הוא אף. כך אומרת הגמרא. אז אף על פי שהגט נחת על היד, נחת הכוונה, נגע ביד ונפל, היא לא מגורשת. שואל הרשב"א, כאן במקום, בהנחה. שואל הרשב"א, אני לא מבין. אינה מגורשת בוודאי,
אי אפשר לומר.
מדוע? הגמרא אומרת בבר מציע, בדף י"ב עמוד א', הגמרא מסתפקת. בדין קניין חצר, בדין קניין חצר, הגמרא מסתפקת מה הדין כשאדם זורק דרך חלון של בית חפץ, הוא רוצה להקנות אותו לבעל החצר, לבעל הבית, והחפץ יוצא מהחלון השני של הבית. הוא עובר דרך הבית, או מתגלגל. מתגלגל, הגמרא דנה. אני זורק משהו שמתגלגל בתוך הבית ויוצא מהצד השני. קונה אותו בעל הבית בקניין חצר, או לא קונה אותו בקניין חצר? זה ספק בגמרא. והיא באה דלא יפשטה. אז שואל הרשב"א, כאן זה לא גרוע ממתגלגל? הוא זרק לה את הגט, נכון, זה יצא, אבל זה נגע ביד שלה. גם שם, החפץ עבר דרך הבית, התגלגל דרך הבית ויצא. והגמרא לא פשוט לו שבמקרה כזה חצר לא קונה. אז למה כאן הגמרא פשוט לו שאינה מגורשת? כך מקשה הרשב"א. לפחות ספק מגורשת. ספק! אומר הרשב"א, בגט ישנה הלכה ונתן בידה. אז הפסוק ונתן בידה זה הלכה מיוחדת בגט, שהגט צריך להישאר ברשותה. צריך, אמרו שצריך להישאר, אחרי שהיא קיבלה את הגט היא יכולה לתת אותו למישהו. לא, להישאר ברשותה הכוונה, הוא צריך להיות במצב שהוא מסוגל להישאר ברשותה. אם הוא לא מסוגל להישאר ברשותה, יש פה חיסרון בנתן בידה. אז כשהוא זורק לה והגט וידע ככתף רס, הגט לא מסוגל להישאר במצב כזה על היד. כיוון שהוא לא מסוגל, זה חיסרון בנתן בידה. אמרו האחרונים, אם ככה, יש לנו תירוץ על רשי. שאלנו על רשי, למה אתה מביא נפקמינה לגבי קניין? אגב, למה לא הביא את הנפקמינה לגבי קניין חצר? אלא מה תגיד? בקניינים, בציור הזה, ביובל, אין שום נפקמינה. אבל לגבי גט יש נפקמינה? לגבי גט יש נפקמינה? שהרי בגט, כמו שאמרנו, מספיקה נתינה גריידה. אמרו האחרונים, מה זה נפקמינה אם הגט יוצא או אם החצר יוצאת? זה אותו חיזרון. לא ייתכן לקיים פה את הבנתן בידה. שהרי מיד אחרי שהגט ייכנס, הוא גם יצא ממנו. הוא לא יכול להישאר שם. הוא נכנס לרשות שהוא לא יכול להישאר שם. אז ממילא, יש פה חיסרון של נתן בידה. ולכן רשי לא הביא את הנפקמינה הזאת. על כל פנים. אחרי שאמרנו, שבמצב כזה, במצב שבו נדרשת נתינה גריידה, אז אמרנו אין חיסרון בעובדה שזה בא יחד, אבל אפשר לומר שגם לדעת רשי, שאמר בעין זין שהיא קונה את הגט בקניין אגב, מדוע? משום שבאמת יכול להיות שגם רשי מסכים שבפסוק ונתן בידה, שהגמרא ריבתה ממנו, אין לי אלא ידה, גגה חצרה וקרפיפה מניין, שגם בחצרה יכולה להתקרש, זאת צריכה להיות, קצות טען שבאמת את הגט לא צריך לקנות, אבל אפשר בהחלט לומר שהגט צריך להיכנס לחצר כזאת שהיא מסוגלת לקנות בה. אבל אם הגט נכנס לחצר במצב שהיא איננה מסוגלת לקנות אותו, גם אם לא צריך לקנות אותו, אבל היא צריכה להיות חצר שמסוגלת לקנות באמצעותה את הגט, אז במקרה כזה זה חיסרון בחצר. זאת אומרת, ונתן בידה דורש שהגט, כמו שהקצות אמר, מספיקה נתינה, אבל זה צריך להיכנס לחצר כזאת שהיא מסוגלת לקנות, או במצב כזה שהוא מסוגל להיכנות. אבל אם הוא נכנס במצב כזה שהוא איננו מסוגל להיכנות, אז במקרה כזה גם יש חיסרון בעצם הנתינה. לכן, כיוון שאנחנו מדברים על מציאות שהגט כבר נמצא בתוך החצר, כמו שאמרנו, אם אנחנו צודקים שהרשי הולך בשיטת אותם ראשונים, שסוברים שכשדבר נמצא בחצר אין אפשרות לחצר לקנות אותו, אז אנחנו יכולים להבין מדוע הרש"י נזקק להסביר מצד קניין אגב. אלא מה? הרי רואים, כמו שאמרנו, קושיות כל הראשונים והאחרונים, שזה זה, 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 זה עובד מדין קניין חצר. בגמרא כתוב, גיטה וחצרה באים כאחד. התשובה היא, ברור שצריך, גם רש"י מבין, שקניין כשלעצמו לא מספיק. צריך גם חצר. צריך גם חצר. אבל אם מדובר על חצר כזאת שאיננה יכולה לקנות את הגט, במצב שבו הגט נמצא, שם אני מוכרח קניין, שם אני אומר, אז החצר הזאת להועיל מדין כדי לקיים את ההלכה של ונתן בידה, היא מספיקה, היא מספיקה. אבל בא רש"י ואמר, כיוון שהחצר לא מסוגלת לקנות, אין דרך אלא במקרה כזה, אלא לקנות את הגט. אבל גם כשאני אומר לקנות את הגט באגב, אני לא פותר את עצמי מהחובה שהגט צריך להינתן בידה. ולכן, לזה אומרת הגמרא שם, גיטה וחצרה באים כאחד. זאת אומרת, יש פה כמין ארכה ואתרי ריחשי. מצד אחד, קניין. אבל גם כשאני אומר קניין, אני דורש עדיין את החצר. הסיבה שאני לא מסתפק בחצר, זה כמו שאמרנו. כי במצב הזה של הגט, אין אפשרות לחצר לקנות אותו. אבל צריך את החצר כדי לקיים את הבנתן בידה, כמו שאומר הר"ן. עד כאן.